ברכה, קהל קדוש. כל אמירה בלשון זכר במהלך השיחה הזאת זה טוב גם ללשון נקבה, כך שזה יכול לקצר קצת את ההרצאה, שלא צריך להגיד הוא וכו'. אז אני אגיד הוא, אבל הכוונה גם להיא ולהפך. בסדר? טוב. נוסף על כך, לומר לכם את האמת, כשביקשו ממני להעביר את ההרצאה, אמרתי לעצמי, מה רוצים מרבנים? זאת אומרת, חושבים שרבנים, בגלל שהם רבנים, הם מומחים לזוגיות, שלום בית. ואני שואל, מי הכשיר אותם בישיבה לדבר הזה? כלומר, באמת, אין שום הכשרה ישיבתית, שזה המקום שבו מכשירים את הרבנים, אין שום הכשרה ישיבתית לדבר על הדברים האלה. יש קצת ספרי מוסר, יש ספרי הלכה, אבל בסך הכל לא על זה מדובר. לכאורה, אני צריך להזמין פה עוזרים סוציאליים, עוזרות סוציאליות ופסיכולוגים וכדומה, אבל החליטו להביא גם רבנים, ובאמת השאלה היא, מה פה ההנחה שיש מאחורי זה? אני רוצה אולי להסביר שבעצם לא התורה נותנת אפשרות, תודה רבה, יעבדוך עמים. לילוי נשמת יהודה בן עזיזה, נשמתו בצור החיים. וחשבתי לחינו גן עדן. ובכן, השאלה, אז בכל זאת יש איזושהי סיבה שפונים אל הרבנים, ואני אסביר למה הכוונה. לא התורה היא זו שעושה את הבן אדם לבן אדם. אבל כלל גדול נקוד בידינו, דרך ארץ קדמה לתורה, ולכן כאשר אדם בא לעסוק בתורה, אם הוא לא לגמרי השחית את דרכו, הוא חש צורך עמוק אמיתי לצאת ידי חובת דרך ארץ, וזה מה שדוחף אותו להיות בן אדם. ולכן לומדי התורה יש להם הרבה פעמים איזשהו יתרון בתחום של הזוגיות, המשפחה וכדומה, ולכן אפשר לדבר. במיוחד שכאן התבקשתי לדבר על משהו ממש לא מקצועי. ממש לא מקצועי. התבקשתי לדבר על עין טובה. עין טובה. העין הטובה כאחד מהיסודות של המשפחה. הייתי אומר שזה מאוד חשוב, כי איך לומר, הרבה פעמים זוגות נמצאים בבית משפט, כלומר הולכים אל הרב ואומרים, אני צודק או היא? או היא שואלת, אני צודק, אתם רואים שפחות אני עובר על הכללים, אני צודקת או הוא? יש לי טענות, אבל טענות מבררים בבית המשפט. הזוגיות זה הזירה ההופכית לבית המשפט. אם יש בית משפט, זה כבר לא זוגיות. אז כל הטענות אפשר לשמור לתיק גירושין, אם רוצים אותו, אבל סתם ככה. אז זאת מערכת שבה אין משפיטה, ואולי אם כבר יש שפיטה, יש שפיטה עצמית. אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. מעשה בבעל שאומר לאשתו, את יודעת, חז"ל אמרו, איזו אישה טובה שעושה רצון בעלה. והיא אומרת לו, אתה יודע, חז"ל אמרו שהוא מכבדה יותר מגופו. דווקא פה זה הביא מאמר חז"ל, וזו הביאה מאמר חז"ל, ומשום מה הם רבים. איך זה יכול להיות? ההסבר הוא שכל אחד ראה את המאמר חז"ל שמחייב את השני. אתה צריך לראות את המאמר חז"ל שמחייב אותך. הוא צריך לראות את זה שהוא מכבדה יותר מגופו, היא צריכה לחשוב על עושה רצון בעלה, וגמרנו. אבל אז מה? יצר הרע, כן, יש לו איזה טריק. הוא אומר, תראה, אני, כשאני עושה פשלות, אני מאוד ביקורתי כלפי עצמי. אז למה שאני אסלח לה? הרי כתוב, ואהבת לרעך, כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך. אני לא אוהב את עצמי כל כך, אני דווקא מאוד ביקורתי כלפי עצמי, ולכן אני גם ביקורתי כלפיה. בסך הכל אני והיא זה זוג אחד. התשובה היא שאתה צריך להפסיק להיות ביקורתי כלפי עצמך. כן, מספיק. כמה כבר אפשר לעשות חשבון נפש. יש בשביל חשבון הנפש זמנים מאוד מיוחדים, מאוד ספציפיים, שהם סוף היום, כן? כשאדם הולך לישון, צריך לעשות חשבון נפש. במשך היום, אל תעשה. בסוף השבוע, לפני שבת, כך מקובל שצריך לעשות תשובה בכניסת שבת. ערב ראש חודש, מה שנקרא יום כיפור קטן, גם טוב. סוף שנה, יש חודש שלם בשביל זה, אלול, זה הזמן של חשבון נפש. די. סופים. יומי, שבועי, חודשי, שנתי. ושימו לב, עד כמה שהאסטרטגיה ההלכתית היא חכמה. היא שמה את חשבון הנפש בסוף. אם אתה כל הזמן תעשה חשבון נפש, לא תוכל להתקדם. אז תאהב את עצמך עם הפשלות שיש בך. זה טוב מאוד. מדוע? ויש אם אתה תאהב את הפשלות של עצמך, אתה תוכל גם לאהוב את הפשלות של אשתך. אבל אם אתה כל הזמן ביקורתי כלפי עצמך, אתה ביקורתי כלפי אחרים. הרי התורה אמרה, ואהבת לרעך כמוך, ממך אתה לומד כיצד לאהוב את רעך. לכן כדאי שתהיה סלחן כלפי עצמך, ואז מלא תהיה סלחן כלפי זה שהיא לא סולחת לך. גם. זה העין הטובה. גם שהכל יבוא. עכשיו, אם ניכנס לעומק של הדברים שנאמרים כאן, נוכל לומר שיש, כלומר אני בעצם מתכוון אולי להעביר פה סדרה של סיסמאות. הסיסמאות זה דבר שמאוד עוזר. קודם כל, סיסמה בסיסית שמורכבת משתי מילים, כך שזה קל לזכור. בלי לחץ. זה סיסמה חשובה מאוד. כן, אנשים לחוצים. האם זה בסדר? והאם אני בדיוק עושה מה שהרב שרקי אמר, וזה, ופה ושם? כלל גדול. ככל שאתה יותר בלחץ, אתה עושה יותר שטויות. פעם קראתי, לפני שנים רבות, כשהייתי ילד, ראיון עם נהג מרוצים. והוא הסביר, כן, אחד שמשתתף בתחרויות הגדולות, במונטה קרלו וכו'. מסוכן מאוד, זה מכוניות שנוסעות במהירות מטורפת. ושאלו אותו, תגיד, תן לנו כמה טיפים מה שאתה עושה. הוא אמר, תראו, כשאני רואה שאני לא מתגבר על הרכב, אני עוזב. ואז הוא מסתדר מעצמו. כלומר, לפעמים מראש לחוץ, הרי אז מה עושים? תופסים את הידית הזאת, לוחצים על הכפתור הזה, ההגה בכיוון הזה. אל תחשוב יותר מדי, תעזוב. זה יסתדר. יש מה שנקרא, בלי לחץ. יפה. מה זה? זה טיפ לנהיגת חורף. בלי לחץ. כן. סלעת. כן. צבי אומר שגילו כוכב שיש עליו חיים. עכשיו, יש ברגע שאדם לא לחוץ, אז הוא יכול גם באופן חיובי להסתכל על הדברים ממרחק מסוים. כלומר, יש פעמים שאדם רואה מקרוב יותר מדי. עכשיו, דוגמה על הגברים דווקא, כשעולים לתורה, יש אנשים שמאוד דקדקנים, הם מסתכלים על האותיות של הקלף כדי לראות אם יש עוד פסולה. והסיכוי שתמצאו עוד פסולה הוא גבוה. ברגע שאתה כל הזמן מסתכל משני סנטימטרים מהקלף, ברור שתמצא עוד פסולה. אבל ההלכה אומרת שלא. ההלכה אומרת צריך לראות במרחק של 30 סנטימטר. מעשה בישיבת מרכז הרב שפסלו ספר תורה. הרב שאול ישראלי, מגדולי הפוסקים, היה שם, אמר, הסתכלתם קרוב מדי. כלומר, אפשר גם לראות את השני ואת השנייה מתוך מבט של ריחוק. ואני אסביר מה זה הריחוק. הריחוק זה הפך האהבה. כן, כן, כן. צריך לא לאהוב יותר מדי. אני אסביר למה. אם, הרי ההתנהגות של אשתי, אני לוקח אותה ממש ללב. ממש אני לוקח ללב. למה אני לוקח ללב? כי היא חשובה לי. טוב, אז שתהיה חשובה לך פחות. תיקח פחות ללב. למה הכוונה? הרי אם אתה עובר ברחוב, וילד קטן, מפגר, מושך לך בלשון, יורק ואומר איזה כללה. כן? איך אתה מסתכל על זה? אתה ממש נפגע, נכון? עד יונקה נשמתך. אידיוט. אתה נפגע. מדובר בילד קטן. מקסימום תרחם עליו, שעוד לא לימדו אותו לדבר כמו שצריך, ולא לימדו אותו איך להתנהג. אבל זה לא אשמתו, הוא ילד קטן. אתה רואה את זה מרחוק. ברגע שמי שעושה את זה, זה מישהו שמאוד קרוב אליך, ואתה מאוד רגיש לשיפוט שלו אליך, אז אתה לוקח ללב. אז תיקח את זה מגבוה. אפשר לראות את הדברים במרחק. ואז אם יש מרחק, אפשר באמת לאהוב. לא אהבה שכל הזמן מעמידה בספק את היציבות של העולם שלי. יש את זה אהבה, ומרחק. ואז מתפתח חוש שמאוד עוזר, כדאי להשתמש בו הרבה, והוא חוש ההומור. כן. מדוע החולצה שלך מוכתמת? יש לך חולצה נקייה. אז למה אתה לא מקפיד על הופעתך? נו, איך לוקרים את זה בהומור? כי אני משתתף בתחרות האדם המלוכלך ביותר. זאת אומרת, צריך לקחת את הדברים לא אישית, אלא זו תופעה. מתוך כך גם תוכל לדעת אולי באמת זה יש בזה אמת בטענה. אבל לא האמת שבטענה העיקר. מתוך כך מתפתחת בנפש תכונה נוספת. כן, אני, אתם רואים פה את השרשרת. כן, מן המרחק מתחיל ההומור, מן ההומור מגיעים אל החירות. כל זמן שאדם איננו בן חורים, הוא משועבד לכל מיני תפקודים. ואז התפקודים האלה משעבדים אותו ומכעיסים אותו ומקטינים אותו. אני אביא לכם דוגמה. הייתי אומר ככה, כל פעם שאדם מזהה אצלו איזשהו תפקוד שהוא רגיל בו, הוא צריך בדיוק לעשות את ההפך ממה שהוא רגיל. למשל, אני אביא לכם דוגמה שאני מאוד מקווה שהיא לא שייכת לעולם של אף אחד פה. אני יושב, לא אני, מישהו, סליחה, יושב בקורסה שלו ורואה את המשחק המכריע במונדיאל. וואו, משהו. הוא פינה את הערב בשביל זה, קנה פופקורן, יש פה בירה, יש שקט, שלחנו את הילדים לחברים, לא יודע מה. סוף סוף אני יכול לראות את המונדיאל. חיכיתי לזה הרבה זמן. פתאום מגיע הילד שלי, יוצא מהמיטה, שהוא היה אמור כבר לישון בה זמן רב, והוא בא ומשתולל מול המסך בדיוק ברגע המעניין. איך אני מגיב? התגובה הרגילה היא שאני נותן לו סתירה, ואז זה גם לא בדיוק עוזר, כי הוא מתחיל לעשות סקנדל ואשתי אומרת למה אתה מתנהג ככה, סך הכל ילד וכדומה, ואז בסוף אני לא רואה את המונדיאל. עכשיו יש פתרון אחר. אגב, אני שמתי לב שזה קורה כל הזמן. כל פעם שיש משהו מעניין, הוא בא ועומד לי מול הטלוויזיה. מה הפסיכולוג הבינוני עונה? מה הוא רוצה, הילד? כן, הוכחה שאתה פסיכולוג בינוני. אל תיקח את זה אישית. כן? עובד סוציאל. כן? הוא רוצה תשומת לב, מסכן. זה שקר גס. זה לא מה שהוא רוצה. הוא רוצה סתירה. נכון. הוא רוצה סתירה. הוא לא רוצה תשומת לב. הוא חושב שתשומת הלב הוא יקבל על ידי שהוא יחטוף סתירה. כי זה האופן שלו לטפל בזה. אז מה צריך לתת לו? להגיד לו, בבקשה, אתה לא מספיק מכסה את המסך, תכסה אותו עוד. כל פעם שתעמוד מול המסך, תקבל סוכריה. אתם יודעים מה זה עושה לו? הוא לא השיג את מה שהוא רצה. הוא עוזב. כן? זאת אומרת, היכולת שלך לראות את הדברים במרחק מסוים, זה מה שמאפשר לך לא להפוך את הסיטואציה לקונפליקטואלית, סכסוכית בעברית. כן? זה אחד הדברים. לכן אני מתחיל מן המרחק, הומור, חירות. כשאתה בן חורין, אתה שולט במצב, ואז ממילא אתה לא משועבד להתנהגות של השני. יש כן, בבקשה.
זה לא יכול להתפתח,
כן, זה הסכנה. זה נכון. זה נכון, אבל מצד שני, זה שלא תהיה ציני ויהיה אכפתי, זה יכול לשמש גם כיצר הרע כדי להצדיק כל התנהגות כושלת. באמצע. כן, כבר אמר, כבר הודיע לנו הרב קוק בספר אגרות ראייה, שאין דבר שאין הקיצוניות מזיקתו. אז כל דבר שאני אומר, או שאתה תאמר, לא משנה. אם מקצינים אותו, הוא נהיה רע. אבל יש בזה בהחלט, בחירות, יש אפשרות של עוצמות חיים ממש לא ציניות. כן? מתוך כך האדם יכול להיות מעורב, יכול גם להועיל לשני וכדומה. וכאן השאלה שאנחנו צריכים להיכנס אליה, זה שאלת צורת השיח. יש שיח בונה ויש שיח הורס. למשל, תפסיק לשפוך את הטיפות קפה על השיש. אתה כל הזמן עושה את זה. אתה תמיד שופך טיפות קפה על השיש. אתה לא מחונך. לא אכפת לך מן העבודה שלי. לא אכפת לך מכל מה שאני עושה. עכשיו, אפשר לתרגם גם לכיוון השני, כן? פשוט אני באמת מכוון ברצינות שהדברים שאני אומר הם באמת בשני הכיוונים. לא אכפת לך. טוב, אז אפשר להגיד, מה? בשביל טיפת קפה, וסך הכל אני עשיתי ככה וככה, ואני טיפלתי בגינה, ואני סך הכל אני מפרנס פה, ואני... זה. כלומר, לשיח הרסני, אפשר להגיב בשיח הרסני. או ההפך. תראי, כשאת מדברת ככה, זה לא מקדם אותי. זה לא בונה אותי. אולי נעבור לשיחה אחרת, צורה אחרת. כלומר, גם השאלה היא, האם אתה גם מתכוון להרוס? כלומר, יש בשיח בין שני בני אדם, כלומר חומר בין בני זוג, יש או מלחמה סמויה או בנייה סמויה. וצריך כל פעם שאדם מדבר, הוא צריך לשאול את עצמו מה הוא רוצה עכשיו לעשות, להילחם או לבנות. זה השאלה. ואז ממילא, ברגע שהוא מחליט להילחם, המילים נמצאות, המתאימות לזה, וכשהוא רוצה לבנות, המילים המתאימות לבנייה, גם הן נמצאות. יש בזוגיות איזשהו כיף מיוחד במינו, שלא מוכר כמעט בשאר התחומים של יחסי אנוש. וזה הכיף האדיר לוותר. בפוליטיקה לוותר זה אתה פרייר, זה פשע. בכלכלה לוותר זה גם פשע. בזוגיות לוותר זה המקום שבו זה מותר. מותר לוותר. ואז זה מין תרגיל מיוחד. זה המקום שבו אתה מרשה לעצמך להיות ותרן. עכשיו, בואו נתייחס אל הפשלות של הזולת. יש במאמר יפה, קצר, של רב שלמה קרלבך, עצות שהוא כתב, או שכתבו בשמו על זוגיות, הוא אמר, כאשר אדם רואה שאשתו עושה טעות, מה הוא צריך לעשות? להגיד לה תודה. למה הוא צריך להגיד לה תודה? כי אם לא היית עושה טעויות, היית מלאך. ואם היית מלאך, היית בשמיים. ולא היינו מתחתנים. לכן, ברוך השם, את עושה טעויות. אגב, לפי זה גם תשמח על הטעויות שלך, זה עושה אותך אנושי. כלומר, בזוגיות יש הקבלה של השני על חסרונותיו. כן? יש אנשים אומרים, אני רוצה להתחתן עם אישה שיש לה כל המעלות. למה זה לא קיים? זה לא נכון, יש. כל אישה יש לה כל המעלות, ואני אסביר למה. כל חיסרון שיש באדם הוא מעלה מצד מה, וכל מעלה הוא חיסרון מצד מה. ניקח למשל, אדם, בואו ניקח תכונה פשוטה, דברן או שתקן. האם זה טוב להיות דברן או לא? מה? זה לא טוב? לפעמים דברנות זה טוב. זה מעניין לשבת עם הבן אדם הזה, כל פעם יש על מה לדבר, וואלה, זה... רק תביא אותו למסיבה הבאה, הוא כל הזמן מדבר, זה נחמד. האם להיות שתקן זו מידה טובה? מידה מצוינת, בן אדם שקול, חושב. יש רק בעיה אחת, יש גם חסרונות לדברנות, יש גם מעלות לשתקנות. עכשיו, איך אפשר להיות גם דברן וגם שתקן ביחד? פשוט, אחד מבני הזוג יהיה דברן, ואחד מבני הזוג יהיה שתקן. כל אחד יהיה, הוא דברן בשבילה והיא שתקנית בשבילו, או להפך. ברור? זאת אומרת, שיש כאן השלמה, כלומר, כל אדם יכול להסתכל על השני ככליל המעלות באמת. כי כל החסרונות שיש באדם משמשות אותו כמעלה בצד אחר. מובן מה שאני אומר? למשל, ניקח מידה רעה. יש לכם אולי מידה רעה לדוגמה? שנאה. הנה. מידה רעה, שנאה. אז אני רוצה לשפוט לטובה אדם שיש לו שנאה. אני אומר, איזה יופי. הוא שונא. אז קודם כל הוא חי, זה בן אדם חי. יש דברים שאכפת לו. הוא מסוגל לסנוע. הוא לא אדיש. זה מידה טובה. נשתמש בזה לטובה. במקום להגיד, שמה, שנאה זה מידה רעה. אבל מה אני יכול שאני שונא? הרי אתה שונא, אז אכפת לך. אז בוא נשתמש באכפתיות שלך למשהו. דיכאוני, מצוין. דיכאוני, מצוין. אנחנו נביא אותך להיות החזן בתשעה באב. אתה גם תוכל להשתמש בזה כדי להיות אומן. כן? הרי איך כתב רבי ידעיו דרשי? אמר, במרר לב המשורר ימתק שירו. נכון? המשורר, הדיכאוני, וואי, איזה שירה יפה יש לו. רבי שלמה בן גבירול, למשל, תיקח. איזה אדם דיכאוני זה היה, אבל מה, איזה יופי של שירים בזכות הדיכאוני שלו. הוא יכול לתעל את זה. או שיתעל, הוא ישתמש בזה לטובה. לא חייבים להגזים, כי אין דבר שאין הקיצוניות מזיקתו. אבל כל מידה, אתה יכול לקחת את המידה רעה, ולבשם את המידה, להעלות אותה.
כעס.
כעס, מצוין. הכעס והשנאה זה כמעט אותו דבר, זה אכפתיות. זה חי, הוא כועס. לא כדי להתעסק איתו, כל פעם שיבוא מישהו ככה להפריע לי, תשמע, אני אגיד לו, תשמע, יוסי עוד מעט יוצא אליך. לא כדי לך להתעסק איתו. הוא עצבני. כן?
בינם.
אדם רוצה כבוד. יפה. אז הוא יכול להבין מה זה כבוד לתורה, מה זה כבוד לחוכמה, כיבוד הורים. כלומר, אדם שרגיש לכבוד יודע גם לתת כבוד. פסיבי ו...
פסימי.
מה זה פסימית?
הוא פסיבי בגלל שהוא פסימי.
אני לא הבנתי מה זה פסימי.
ההפך מאופטימי.
מה? ההפך מאופטימי. זה פסימי. לא פסימי. פסימי. עכשיו אני הבנתי. אדם הוא פסיבי כי הוא פסימי. כן. זאת אומרת, הוא יכול לשמש ככלי. זה מה זה להיות כלי? הקשבה וכדומה. אני לא בא להגיד שכל המידות הרעות הן טובות, אני רק אומר שצריך לדעת לתעל בהן את הנקודה הטובה, וזה מה שנקרא עין טובה. כל מי שיש בו שלוש מידות אלה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, וכל מי שיש בו שלוש מידות אלו מתלמידיו של בלעם הרשע, כן? עין רעה וכו', נפש גבוהה, רוח גבוהה ונפש רחבה. זאת אומרת, התכונה הבסיסית של האברהמיות, מה שמיוחד לנו, זה היכולת להיות עם עין טובה. מדוע? העין הטובה זה לא מאמץ מצד האמת. השאלה מאיפה אתה מסתכל. למשל, אם אתה מסתכל על יער סבוך, כשאתה בתוך היער, אז יש לך בעיה. למה? פה מגיע עכבר, פה נחש, פה יש קוצים, פה יש מהמורה, פה יש בוץ. זה בעיה. וקר. אז בתוך היער אתה בבעיה. אבל אם אתה רואה ממטוס, פתאום כל היער הופך להיות דבר נפלא. אז העין הטובה זה העין שמסתכלת מלמעלה. והיא תולדה הכרחית של אמונת הייחוד, מה שנקרא מונותאיזם. אם אתה מונותאיסט, אתה מוכרח להשתדל לראות את הדברים מצד העין של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא יוצר יחד כולם. כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד. אפילו בתוך תמונה, הצללים הם הכרחיים כדי להבליט את האור. אז אם אתה מסתכל מגבוה, אתה מבין שאפילו אתה עם הבעיות שלך ואשתך עם הבעיות שלה, כל זה מהווה חלק מתמונה כללית של זרימת החיים הכוללת. ואז אתה מתאהב במציאות. להיות פסימי באופן מוחלט זה סוג של כפירה. למשל, אדם יש לו דעה רעה על עצמו, כן? יגיד, טוב, תראו, אני מאוד ביקורתי על עצמי, אז אני דווקא בסדר, זה בסדר להיות ביקורתי. לא כך פשוט. למה? כי כשאדם יש לו דעה רעה על עצמו, יש לו דעה רעה על מי שהביא אותו לעולם. זה ההורים שלו. ובאופן יותר עמוק, יש לו טענה על הקדוש ברוך הוא, למה בראת אותי? אבל הקדוש ברוך הוא ברא אותך. אז דווקא הקדוש ברוך הוא יש לו דעה הפוכה ממך בנושא הזה. כן? הוא חושב שזה חשוב שבאת לעולם. אלא מה, יש לך טעויות שעשית, אז תתקן אותן. אבל מלכתחילה סומכים עליך שזה טוב להביא אותך לעולם. מי שאומר, לא היה כדאי להביא אותי לעולם, בעצם כופר בקדוש ברוך הוא. לכן העין הטובה היא לא סתם מידה שהיא בונוס, היא תולדה הכרחית של אמונת היהדות. יש אל אחד, אתה חייב להיות עם עין טובה. אם יש לך עין רע, סימן שאתה מחלק את העולם בין מה ששייך לקדוש ברוך הוא לבין מה ששייך לשטן. אתה כבר דואליסט, אתה מאמין בשני אלים, יש אל טוב ואל רע. לפעמים האל הטוב יש לו כמה הישגים, אבל בדרך כלל האל הרע הוא המנצח. זה בעצם מה שמונח באופן תיאורטי מאחורי העמדה הפסימית. לכן העין הטובה היא כל כך הכרחית אצל תלמידי אברהם אבינו. לצורך זה אני רוצה להגיד לכם כמה דברים שאמר רבי נחמן מברסלב, דברים מפורסמים. הנקראים בשם תורה רפ"ב. שמעתם על תורה רפ"ב? יש אפילו להקה ברסלבית שנקראת להקת רפ"ב. אגב, אחת האיגרות העמוקות של הרב קוק זה איגרת רפ"ג. תמיד, הרב ממשיך את רב נחמן, מעלה אותו עוד מדרגה. אבל נתחיל ברב נחמן, רפ"ב. רפ"ג תלמדו לבד בבית. דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, מה? ואפילו מי שהוא רשע גמור. עכשיו, מה זה לדון לכף זכות? לדון לכף זכות זה לא לומר שהאדם הרע הוא טוב. או חס וחלילה להגיד על הרע שהוא טוב. איך כתוב במשלי? אומר לרשע צדיק אתה, יקבו עמים, יזעמוהו לאומים. הוא רשע, אז מה אתה אומר שהוא צדיק? איך אתה אומר דבר כזה? ודאי שאין הכוונה לזה. אלא הכוונה, אתה צריך לחפש ברשע הזה איפה הוא צדיק. זה מה שכתוב כאן. ואפילו מישהו רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע. יש נקודה טובה אצלו, קטנה מאוד, בגודל פיצי, אבל אתה תמצא. חפש את זה. מה? בוא נבדוק. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לחף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לחף זכות. כלומר, זה מתקן את הנידון. כן, כלומר, אם כשמסתכלים עליי, הדבר הראשון שמסתכלים עליי זה החסרונות שלי, אז אני מתרגל לזה שהרע שבי הוא התכונה הבולטת שלי. אז אני מזדהה עם זה. אתם אומרים שאני דפוק, אז אני אראה לכם, אני באמת יהיה דפוק. לעומת זה, אם כל פעם שמסתכלים עליי, מסתכלים רק על הנקודה הטובה שבי. ויש, היא קיימת. זה מעודד אותי לטפח את הנקודה הטובה, ואז ממילא אינני זקוק לנקודה הרעה כדי למשוך תשומת לב או כדי להצליח. כן. אין רשע גמור שאין בו נקודה טובה. זה מה שמונח כאן. מאיפה הוא לקח את זה, אגב? בגלל שהוא מאמין ביהדות. נכון? הוא מאמין שהשם אחד. אז לא יכול להיות שלא נמצא אור השם גם ברשע הגמור. הרשע הגמור לא יכול להיות משולל מטוב, אלא שקשה למצוא בו את הטוב הזה. בסדר? כמו שאדם חוזר הביתה ואומר אני גמור. מכיר את הביטוי הזה? האם זה אומר שאין לו בכלל כוח? נכון, אז יש לו כוח ללכת למיטה, אז הוא לא גמור. כן. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות ויוכל להשיבו בתשובה, וזה בחינת ועוד מעט ואין רשע. כלומר, אם אתה תסתכל על המעט שבו הוא לא רשע והתבוננת על מקומו, כלומר איפה שהוא נמצא במדרגה שלו, ואיננו, הוא כבר לא שם. מה? הוא כבר לא שם. היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לחף זכות, ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן צריך אתה לחפש ולבקש ולמצוא בו מעט טוב, ששם אינו רשע, וזהו ועוד מעט ואין רשע, שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין, ששם אינו רשע. כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין? כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו? ברור שפעם אחת הוא אמר בוקר טוב גברת מועלם, פעם אחת הוא אמר את זה, וזה העלה לה חיוך על הפנים, לגברת מועלם. היא כל כך אהבה את זה, היא הייתה צריכה את זה. זה מה שהוא עשה, זה הדבר היחיד הטוב שהוא עשה. אבל תחפש את זה, תמצא את זה. ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות, עד שישוב בתשובה על ידי זה. וזהו ועוד מעט ואין רשע, על ידי שמוצא ברשע עוד מעט טוב ששם אינו רשע, על ידי זה והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו כשתתבונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו ואיננו שם על מקומו הראשון, כי על ידי שמוצאים בו עוד מעט טוב איזה נקודה טובה ודנין אותו לכף זכות, על ידי זה מוצאים אותו באמת מכף חובה לכף זכות, וזהו והתבוננת על מקומו ואיננו כנל והבן. פה הרבי נחמן, כן בבקשה. אם תחפש תמצא, אני אסביר. יש לך נגיד במכרות זהב, אנשים היו לוקחים רשתות כדי לסנן את החול, ובסוף היו מוצאים קצת חתיכות זהב קטנות, נכון? למה הם עושים את זה? הרי יש הרבה חול, אולי תחפש את החול, זה הרבה יותר קל למצוא. כן, אבל זה לא החול שהוא רוצה, הוא רוצה דווקא את הזהב. כיוון שזה מה שהוא מחפש, אז זה גם מה שהוא מוצא. מובן? אגב, זה עושה כעבודה מאוד מעניינת, כי כדי למצוא את הזהב אני צריך לעבור על כל החול. זאת אומרת, חשבון הנפש הוא הרבה יותר עמוק כשאני רוצה להגיע אל הנקודה הטובה מאשר כשאני לא רוצה להגיע לנקודה הטובה. כי הרי יש מה שנקרא חשבון נפש שאנשים עושים, אומרים, טוב, עכשיו זה אלול, יאללה, צריך להתחיל חשבון נפש. מה זה חשבון נפש? לדעת כמה שאני רע. אז יש פה בעיה. אם הכיוון של הנפש שלי זה לראות כמה אני רע, אני אתייאש באמצע, אני אעשה רק 5% מהחשבון נפש, אני כבר בדאון. מה שאין כן, אם אני מחפש במה אני טוב, אני עובר על כל מה שלא טוב, ואז אני מגיע לנקודה הטובה. ואז אני מזדהה עימה, ואז על ידי כך אני יכול להתעלות. או? אותו דבר לגבי התנהגות בין בני זוג. כן? תחפשי אצל בעלך, תחפש אצל אשתך. במה הוא טוב. כן? כלומר, מישהו בא ואומר, אני לא סובל את אשתי. בסדר, אבל תגיד לי במה היא טובה. היא טובה בלהיות רע. לא. אז תתגרש. לא, למה לא תתגרש? כי יש לה מעלות, סוף סוף מצאת. עכשיו כן, אבל המעלות שלה, לעומת החסרונות שלה, זה פשוט, זה מעט מאוד. כן, אבל בוא נדבר רק על המעלות. ואז האדם מתרגל לשים לב אל המעלות ורק על המעלה להסתכל. ברגע שהוא מסתכל רק על המעלה, אז באמת השני מזדהה עם המעלה הזאת, וזאת הנקודה שמתפתחת אצל השני. אגב, גם כלפי עצמו. וכן צריך האדם גם למצוא גם בעצמו. גם בעצמו אדם צריך ללמד על עצמו זכות, כן? כי זה ידוע שצריך אדם להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד ולהרחיק העצבות מאוד מאוד, כמבואר אצלנו כמה פעמים. ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב והוא מלא חטאים ורוצה הבעל דובר, מה זה בעל דובר? השטן, השטן, להפילו על ידי זה בעצבות ומראה שחורה, חס ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב? ואף שכשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא רואה שהוא גם כן בעלי פצעים ואין בו מתום. כן? כלומר, גם בתוך הדבר הטוב שהוא עשה, וואה, כמה כוונות רעות היו שם, וכמה שלא עשיתי את זה נכון. היינו שראו שגם המצווה והדבר שבקדושה שזכה לעשות, הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה. עם כל זה, איך אפשר שלא יהיה באותה המצווה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב? כי על כל פנים, איך שהוא על כל פנים, היה איזה נקודה טובה במצווה והדבר הטוב שעשה. כי צריך אדם לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב כדי להחיות את עצמו ולבוא לידי שמחה כנת, ועל ידי זה שמחפש ומוצא בעצמו עדיין מעט טוב, על ידי זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף זכות ויוכל לשוב בתשובה בבחינת ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו כמו שצריכים לדון אחרים לכף זכות, אפילו את הרשעים, ולמצוא בהם איזה נקודות טובות, ועל ידי זה מוציאים אותם באמת מכף חובה לכף זכות, בבחינת ועוד מעט וכו' ונבוננתה וכו' כנל. כמו כן הוא אצל האדם עצמו, בעצמו, שצריך לדון את עצמו לכף זכות, ולמצוא בעצמו איזה נקודה טובה עדיין, כדי לחזק את עצמו, שלא ייפול לגמרי חס ושלום. רק עד רבה, יחיה את עצמו, וישמח את עצמו, את נפשו, במעט הטוב שמוצא בעצמו, דיינו מה שזכה לעשות מימיו, איזה מצווה או דבר טוב, וכמו כן, הוא דבר טוב. אגב, יש בגמרא, על אחד האמוראים, שראה נבלה, ואמר, כמה מסריחה הנבלה הזאת. ואז האמורה השני אמר, ראה כמה לבנות שיניה. איזה שיניים לבנות. כן? כלומר, הוא חיפש את הנקודה שבה אפשר להעלות את זה. וכמו כן צריך לחפש עוד ולמצוא בעצמו עוד איזה דבר טוב. כלומר, אחר כך יש אסטרטגיה שלמה שעליה הוא אומר, אז אמרה לאלוהי בעודי. במה, מה זה עודי? עוד מעט ואין רשע. והתבוננת על מקומו ואיננו. העוד הזה שנשאר בתוכי שלא יתקלקל, הוא הנקודה שממנה אני יכול להחיות את הכל. זאת אומרת, כשיש קונפליקט של בני זוג, מדובר בקונפליקט של העין הרעה. העין הרעה מחפשת את הרע, מחפשת להבטיל את הטוב מן הרע, בעוד שצריך להגיד את הרע מן הטוב, את הטוב מן הרע, ובעוד שצריך באמת למצוא את הטוב שנמצא ברע של השני, זה בטוח נמצא. חוץ מזה, שיש נסיבות מקילות גדולות מאוד לזולת דווקא בבני זוג. נגיד כאן בלשון זכר, ואפשר להקיש גם בלשון נקבה. למשל, אדם אומר, היא ראויה באמת לרחמים. למה? היא תקועה איתי. מה אפשר לעשות? כלומר, אותה אישה שאתה כל כך בא בטענות אליה, אל תשכח שאתה בשבילה הכל. אותו דבר, בעלך שהוא כזה רע, הוא תקוע איתך. את בשבילו הכל. כך שבסופו של דבר, כל טענות שיש בין בני זוג, דווקא זה נובע לא מרוע לב, אלא מטוב לב. מהתחושה של אנחנו באותה סירה, באותה ספינה, ואנחנו לכן כל כך חשוב לנו מה השני עושה וכו'. אין פעם מעשה באדם שבא לרב צבי יהודה קוק. אני רוצה להקדים, הרב צבי יהודה קוק היה אדם עם סגנון דיבור מאוד מיוחד. תמיד הוא היה אומר, מתוך כך ובתוך כך, בתוכנו, מתוכנו. ואז אותו אדם בא לרב ציודה ואמר, יש לי טענות על אשתי. אשתי היא כזאת, אשתי היא כזאת, אשתי היא כזאת. ועל כל טענה, הרב ציודה היה אומר, אשתך אישה חשובה, אישה חשובה, אישה חשובה. בסוף הבחור אומר, אני יודע שהיא חשובה, אני דווקא מתוך כך. אמר לו הרב, אני יודע מה זה מתוך. זאת אומרת, אפשר להשתמש דווקא בקשר הברית שבינינו כדי לפרנס את היצר הרע. אז דווקא כל פעם שאתה כועס על אשתך, תזכור שאתה כועס מתוך אהבתך אותה. ואז מלא, תאהב אותה במקום לחוס עליה. וכן להפך. יש איזו נקודה שהיא מאוד חשובה, שאולי אנשים שכחו אותה. מה זה בכלל להתחתן? אנשים חושבים שלהתחתן פירושו להתמזג. כן? אני ואת, אנחנו אותו דבר. אם זה נכון, יוצא שאין שום זוג בעולם שהוא מוצלח. שום זוג. למה? כי הזוג זה שני אנשים. זה הוא והיא, הם שניים. ולכן, הציפייה הסמויה של התאחדות, היא בעצם עצת היצר הרע להכשיל את הזוגיות. אז נשאלת השאלה, בסדר, אז אנחנו שונים, קיבלתי את דבריך כבוד הרב. אז עכשיו, אז למה אנחנו התחתנו? התחתנתם כי יש ביניכם חוליית קישור, יש נקודה שבה אתם נפגשים. כל אחד זה משהו אחר. למשל, יש אחד שמאוד, כלומר, הם שניהם מאוד שמחים ששניהם אוהבים את את החיפושיות. זה נקודה שקשרה ביניהם. הם נפגשו בהצגה של החיפושיות, ויש להם כל ההקלטות, כל השירים, ויש תמונה גדולה של ג'ון לנון בזה. זה הסיבה שהם התחתנו. אם זאת הסיבה שהתחתנתם, אז צריך לדעת שכל השאר לא רלוונטי. אתם חושבים אחרת בהרבה מאוד דברים, אבל לא בשביל זה התחתנתם, לא כדי לחשוב אותו דבר בנושא הזה. לגבי החיפושיות אתם מסכימים. יום אחד, אחד מבני הזוג שמע מדרשה נלהבת של אחד הרבנים שאומר, החיפושיות זה זבל, וזה שטויות, וזה יצר הרע, וזה השטן. הבן אדם השתכנע, באמת הרב צודק, באמת הטיעונים שלו והפתוס שלו שכנעו אותי. חוזר הביתה, אינו כבר מדבר עם אשתו, מתגרש. כי הנקודה שקשרה ביניהם נהרסה. צריך מאוד להיזהר כשנותנים תוכחה, לדעת לפעמים מה קושר את האנשים. עכשיו, זאת אומרת שאם רוצים לצייר בעצם מה זה זוג, זה דומה לשני עיגולים שכל אחד הוא קבוצה, כן? תורת הקבוצות, מכירי? ושני העיגולים יש להם נקודת חפיפה ששם הוא נקודת המפגש, וכל השאר עומד מחוץ לציפייה הזאת. ברור? אלא אם כן יש מה שנקרא מכך טעות. חשבתי שזה כך וכך, התברר לי שזה לא נכון. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את הגיטין, אבל חוץ מזה אין שום הצדקה. אני אסביר. יש במשנה מסכת שקומנה מסכת גיטין. היא נמצאת כידוע לפני מסכת קידושין, ולא הפוך. לכאורה לא מובן. אלא פשוט מאוד. למה יש גיטין לפני קידושין? אמרו הדרשנים, וחושבים שזה בדיחה, אבל זה לא בדיחה, מקדים רפואה למכה. כלומר, אתה יכול להתחתן, כי אם יש טעות, יש דרך לתקן את זה. אם הייתה טעות, טעים. חשבתי שיש לך עיניים כחולות, גיליתי לתדהמתי שיש לך עיניים ירוקות, אם הייתי יודע, לא הייתי מתחתן איתך. בסדר, תתגרשו. אין בעיה. זה אפשרי. אבל אם ידעת שזה עיניים כחולות, למרות שאתה לא אוהב כחול, אבל ידעת. אז אין כבר סיבה להתגרש, כי יש משהו אחר שקושר אותך. זאת אומרת ש... ולכן, הקידושין זה אחרי הגיטין, אחרי שאתה יודע שהאפשרות קיימת. אבל אם גיטין היה בסוף קידושין, זה היה אומר שדרך החיים זה שאדם קודם כל מתחתן, ואחרי זה מתגרש. כן, כמו בכל הרומנים האמריקאים, ואז אחרי זה הם מתחתנו, ואחר כך הם מתגרשו, מאז הם חיים באושר. כן, אבל המטרה של המשנה היא דווקא לומר את ההפך. כן? כלומר, לא בשביל להתגרש אתה מתחתן. כלומר, האופציה קיימת, זה חשוב שהיא תהיה קיימת, כי אז דווקא היא משחררת. אני לא כבול אלייך, את לא כבולה אליי. אנחנו יכולים להתגרש, ואז ממילא גם אפשר לבנות. כן? כלומר, מה שבעצם פותר כמעט את כל הבעיות הפסיכולוגיות של בני אדם, זה החירות. החירות מאפשרת מרחק, היא מאפשרת הומור, היא מאפשרת גם להכיל את השני, וממילא להסתכל עליו בעין טובה. אני רוצה להזכיר רק את הנקודה האחרונה. הנקודה האחרונה, אולי, דיברנו על זה כאן מקודם, ואולי לא התגשתי את זה מספיק. כשהבן זוג שלך, או הבת זוג שלך, באים בטענות, תראה את זה כמחמאה, כי לא אל כל אחד באים בטענות. אז אשריך שבאו אליך בטענות, קח את זה בסבבה, בעין טובה, או הייתי אומר בשתי מילים בלי לחץ. תודה רבה על הקשבתכם, שלום.